ערב טוב ומבורך. פרשת וישלח מפגישה אותנו בהרבה דברים בפעם השנייה. אסביר. בפעם השנייה מגיע יעקב חזרה לבית אל, ושם יגלה אליו האלוקים. בפעם הראשונה והשנייה נפגש יעקב עם עשיו, בפעם הראשונה עם המלאך, עם שרו של עשיו בלילה, בפעם השנייה עם עשיו עצמו. בפעם השנייה והראשונה זוכה יעקב שיוחלף שמו מיעקב לישראל. עוד מעט כשנזכר בפסוקים נראה שזה מופיע בשתי פרשיות נפרדות. בפעם הראשונה על ידי המלאך בלילה, לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל. ובפעם השנייה על ידי האלוקים בבית אל כשישוב לשם יעקב. שמך יעקב, לא יאמר עוד שמך יעקב, כי אם ישראל יהיה שמך. הרבה דברים קורים כאן פעם ראשונה ושנייה. אני רוצה לנסות להיכנס לסוגיה הזאת, קראתי לה מהדורה שנייה בכוונה, נראה בהמשך את המושג הזה, שעל פניו נראה מושג אקראי, אבל ננסה להבין אותו בהמשך, הוא לא לקוח ממני, הוא מושג שטובע אותו מרן הרב קוק זצ"ל באחת מאגרותיו, אני חושב עלינו, על התקופה שלנו, מהדורה שנייה, עוד נדבר על זה. אבל נתחיל את הכל בפעמיים שבהם יעקב משתנה שמו מיעקב לישראל. אגב, דבר מעניין, יעקב זוכה שפעמיים ישנו את שמו מיעקב לישראל, אבל אנחנו ממשיכים לקרוא לו גם יעקב וגם ישראל. אפשר, זה בסדר, שני השמות נכונים. שלא כמו אברהם ושרה, שמרגע שהפכו מאברהם לאברהם ומשרי לשרה, הם לא נקראים יותר בשם הקודם. זה לא עוד פעם החלפת שם, זה תוספת שם. וצריך להבין את זה גם כן לעומק. אנחנו לא מחליפים שם, אלא מוסיפים שם. למרות שנאמר בפסוק, לא ייקרא שמך עוד יעקב, כי אם ישראל יהיה שמך. אחת ההוכחות של אבן עזרא, דרך אגב, לזה שכשכתוב במקרא לא, כי אם, אין הכוונה לא לגמרי, אלא לא זה יהיה העיקר, אלא זה הופך להיות התפל, והעיקר הוא משהו חדש. כך טוען אבן עזרא, לא יעקב ייקרא עוד שמך העיקרי, כי אם ישראל יהיה שמך העיקרי, ויעקב יישאר התפל. על פי זה כך יסביר אבן עזרא למשל את הפסוק, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם. רק אוויל יסביר לא בחיל ולא בכוח, לא צריך להשיב מלחמה, לא צריך לעסוק בכלל במלחמה, שב תאמר תהילים וכבר הכל יסתדר. טיפשות שאין דומה לו. לא בחיל ולא בכוח הוא העיקר. כי אם ברוחי אמר השם צבאות, ורק אם רוחי תהיה על החיל ועל הכוח, והם יהיו תפל, אבל הם יהיו, אז תהיה משמעות לחיל ולכוח. אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם אלוקינו נזכיר מה? כשנבוא עם הרכב והסוסים, נזכיר את שם השם על הרכב ועל הסוסים. ודאי שנבוא עם הרכב והסוסים, אחרת בשביל מה פרשת שופטים וכי תצא והרמב״ם בהלכות מלכים? ודאי שנבוא עם רכב וסוסים, אבל נזכיר בשם השם. לא יעקב יאמר עוד שמך עיקרי כי אם ישראל. לעומת זאת אצל אברהם ואצל שרה, אחרת לגמרי כתוב. די. מעכשיו שרה, מעכשיו אברהם, אין יותר משהו שהיה מקודם. נעסוק גם בזה. אבל פעמיים עובר יעקב את החידוש, את החוויה המופלאה הזאת, להפוך מיעקב העיקרי לישראל בעיקר. בעצם, אלה שני פסוקים מעניינים בנביא הושע. מקור אחד. פסוקים מאוד מעניינים. בבטן, אומר הנביא הושע, וכל אחד מרגיש שהוא ודאי מדבר על יעקב פה. גם עוד לפני שרואים את פירושם של חז"ל. בבטן עקב את אחיו. זה ודאי מדבר על יעקב. בבטן עקב את אחיו. ובעונו, בכוחו, בעונו, מעניין את המילה הזאת, בעונו שרה את אלוהים. בעונו זו מילה מעניינת בעברית. און בעברית זה כוח. ראובן בכורי אתה, כוחי וראשית עוני. אבל און זאת עוד מילה, הפוכה. לא אכלתי בעוני ממנו. שם הכוונה היא לעונן, לאנינות. אנינות זה פרק הזמן שבין לא עלינו אדם שמת לא מת, עד לזמן של הקבורה. בזמן הזה הוא נקרא עונן. אנינות זה דווקא צערי, כאבי. משם המילה בעברית, מה יתעונן אדם חי. השורש הזה להתעונן הוא יצטער, יענח, יכאב. הפסוק יכול להיות מוסבר בשני אפשרויות. בבטן עקב את אחיו, ובעונו, בצערו, בכאבו, שהוא פגע בו בגיד הנשה, בגרך, בכף ירך יעקב, בלילה הקשה, במלחמה, בעונו שרה את אלוהים. הוא בשררה ניצח את המלאך, את אלוהים. או, ובעונו, בכוחו, הצליח לנצח את המלאך. שתי האפשרויות נכונות בעברית. אבל עכשיו מגיעים לפסוק החשוב לנו. ויסר אל מלאך ויוכל. בכה ויתחנן לו. בית אל ימצאנו ושם ידבר עמנו. מה כתוב פה? זה נשמע מן כתב חידה. ויסר אל מלאך יעקב. אנחנו נוראים יעקב. אז הוא שרר, שרה הכוונה היא נלחם, נאבק. אל מלאך כמו עם המלאך ויוכל, בכה ויתחנן לו. מי בכה? המלאך בכה. מה הוא בכה? אולי בכה שלחני ואלך. די, תשחרר אותי. שלחני כי עלה השחר. בכה ויתחנן לו. בית אל ימצאנו. מי ימצא את מי? ושם ידבר עמנו. זה נשמע איזה דוק רב, והוא אומר, חכה, חכה, בסוף יהיה הכרעה, חכה, ושם ידבר עמנו. רשי נדרש לפסוקים האלה בפרשה שלנו. הנה הפסוקים, ויומר אליו מקור שתיים, מה שמך? כך שואל המלאך את יעקב, נכון? ויומר יעקב. ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. וישאל יעקב ויאמר הגיד נא שמך אתה, ויאמר למה זה תשאל שמי, ויברך אותו שם. ולפני כן כתוב שהמלאך אומר לו שלחני כי עלה השחר, ויעקב אומר לו לא אשלחך כי אם בירכתני. מסביר רש"י במקור שלוש, ברכתני, אני לא צריך את הברכות שלך, אני מקבל ברכות מהקדוש ברוך הוא, לא ממלאכים. אבל אני ממך צריך ברכה במובן של אישור, הודה לי על הברכות שברכני אבי, שעשיו מערער עליהן. אני מבקש אישור, אתה הרי המלאך של עשיו, תן לי אישור שמרגע זה ואילך הערעורים נגמרו. הודה לי על הברכות שברכני אבי, שעשיו מערער עליהן. נו, אז איך הוא מודה לו על הברכות? הוא אומר לו, לא יעקב, רואים את רשי במקור שלוש, לא יאמר עוד שהברכות באו לך בעקיבה וברמיה, לא יעקב יאמר עוד שמך. לא יאמר עוד שהברכות באו לך בעקיבה וברמיה, כי אם בשררה ובגילוי פנים. ישראל זה פנים אל פנים, הוא שרר בשררה, בפומבי, בפרסיה, בלי להתבייש, לא בעקיבה וברמיה. וסופך, עכשיו מתחיל הסיפור של הפסוקים, שהקדוש ברוך הוא נגלה אליך בבית אל, ומחליף את שמך, ושם הוא מברכך, ואני שם אהיה, ואודה לך עליהם. למה אתה לוחץ עליי עכשיו, אומר המלאך, עזוב אותי, שלחני כי עלה השחר. אתה עוד תראה שאתה תגיע לבית אל, הרי יעקב חלם את החלום, והנה סולם מוצב ארצה, והבטיח שכשהוא ישוב, אז הוא יבנה את בית האלוקים, נכון? האבן הזאת שהיא מצבה, יהיה בית אלוקים. ואז אומר לו המלאך, יבוא אליך הקדוש ברוך הוא, ויראה אליך, והוא כבר ייתן לך את השם ישראל. ומה פירוש ישראל? את הברכות לא קיבלת בעקבה וברמיה, אלא בשררה וגילוי פנים. אז למה אתה לוחץ עליי עכשיו? הוא כבר ייתן לך, ושם אני אהיה ועודה לך. תראו לפי זה את הפסוקים. וזהו שכתוב ויסר אל מלאך ויוכל, בכה המלאך ויתחנן לו. רשי, בכה המלאך ויתחנן לו, ומה מתחנן לו? מה הוא ביקש? בית אל ימצאנו. מי? הקדוש ברוך הוא כבר ימצא את שנינו בבית אל. הוא כבר יפגיש בינינו, הוא יעשה מיטינג, ושם יהיה ועידת פסגה. עזוב אותי עכשיו. הוא יארגן את הוועידה, וזה יהיה בנוכחות הקדוש ברוך הוא. בית אל ימצאנו, ושם ידבר עמנו. המתן לי עד שידבר עמנו שם. ולא רצה יעקב. לא אשלחך, ויאמר לא אשלחך, כי אם ברכתני. ולא רצה יעקב, ועל כורחו הודה לו עליהן, וזהו ויברך אותו שם, שהיה מתחנן להמתין לו, ולא רצה. ואז הוא אומר לו, כי שרית עם אלוהים, כלומר ניצחת את המלאך. רשי בא ליישב פה דבר מדהים. לכאורה אפשר לשאול למה הוא ניצח את המלאך, הרי הוא יצא פצוע. המלאך היכה אותו. אז איפה הוא ניצח את המלאך? אומר רשי, הוא ניצח את המלאך, הוא הוציא מהמלאך הודעה על זה שהוא לא יעקב אלא ישראל, זה הניצחון. הניצחון הוא לא שהוא הצליח להיאבק איתו עד עלות השחר והוא הצליח להכריע אותו. הניצחון הוא רוחני. הניצחון הוא שהוא הצליח להוציא ממלאכו של עשיו את ההודעה שהוא ישראל ולא יעקב. ועכשיו נשמע את זה מהקדוש ברוך הוא. נראה שיוצא דבר מעניין מאוד. למה ליעקב כל כך חשוב שהמלאך ייתן אישור למה שבין כה וכה הקדוש ברוך הוא הולך לתת? מי צריך את המלאך של עשיו שייתן אישור לזה? הקדוש ברוך הוא נותן, אז גמרנו. כנראה שיעקב אבינו מבקש ללמד אותנו שיעור גדול בסיפור עם המלאך. ובכלל שמים לב, רשי לקח את כל סיפור המלאך, ואמר, תעזבו רגע את המאבק הפיזי, זה לא המאבק. הסיפור הוא, האם נוציא משרו של עשיו הסכמה, אישור, הודעה, לפני שהקדוש ברוך הוא יגיד את זה בעצמו. למה זה כל כך חשוב? כנראה שההשתדלות הזאת, הנעשה ורק אחר כך נשמע. ההשתדלות הזאת שבאה מצידו של יעקב. וזה שזה בא לא מהקדוש ברוך הוא למטה, אלא משרו של עשיו בעצמו, ואחר כך מהקדוש ברוך הוא, זה כנראה מאוד חשוב ליעקב, וזה כנראה אחד מהשיעורים שמבקש מאיתנו יעקב ללמוד בסכסוך יעקב ועשיו לכל ההיסטוריה. הרמב"ן אומר בתחילת הפרשה שאת הפרשה הזאת צריך ללמוד תמיד, כדי להבין את המהלכים כל ההיסטוריה. כך צריך ללכת עם הפרשה הזאת. חז"ל אומרים שרבי כל פעם שהיה הולך להיפגש עם קיסרי רומי, היה לומד את הפרשה. ופעם אחת הוא שכח, והלך להיפגש עם הקיסר, וחזר בלי אגורה אחת בכיס. כך הגמרא אומרת. רבי למד שצריך קודם כל להבין את הפרשה הזאת, כדי לדעת את המשך ההתמודדויות. תמיד. כנראה שכאן יש גם שיעור מאוד גדול, ואנחנו ניכנס אליו בעזרת השם לאט לאט, אולי לקראת סוף הדברים, אחרי שננסה לראות באמת את שתי הפגישות בבית אל. זו של הפרשה של השבת האחרונה, בית אל של החלום, של הסולם, וזו של השבת הקרובה, בית אל שאליה ישוב יעקב, ושם יקבל מהקדוש ברוך הוא את השם המרכזי החדש ישראל. בואו נראה את הפסוקים ביחד, פסוקי ויצא, פסוקי וישלח, שם נבין את בית אל א' ובית אל ב', או את המהדורה השנייה בבית אל, אני רוצה לראות את זה לאט. מקור 4 הוא הפסוקים בוישלח, מקור 5 הוא הפסוקים בוייצא, אולי נתחיל כפי סדר הפרשות במקור 5. יעקב נמצא שם, רואה בחלום, בסולם, מלאכי אלוקים עולים ויורדים, הנה השם ניצב עליו, ויאמר, אני השם אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק. הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה ולזרעך. והיה זרעך כעפר הארץ, ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה, ונברכו בך כל משפחות האדמה וזרעך. והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, והשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזובך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. ויקץ יעקב משנתו, ויאמר אכן, יש השם במקום הזה ואנוכי לא ידעתי. וירא ויאמר מה נורא המקום הזה. וישכם יעקב בבוקר, ויקח את האבן אשר שם ראשותיו, וישם אותה מציבה, ויצוק שמן על ראשה. ויצוק שמן על ראשה. ויקרא את שם המקום ההוא, בית אל. ואולם לוז שם העיר לראשונה. רק בתוך כל הדברים, אנחנו עוד מעט נזכר, הוא קורא למקום בית אל. הקדוש ברוך הוא מברך אותו. במה מברך אותו הקדוש ברוך הוא? נשים רק רגע לב טוב לברכות בשני הפסוקים י' ד' ות' ו'. קודם כל הוא קובע בפסוק י' ג', הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך. הארץ הזאת תהיה שלך ושל זרעך. לך אתננה ולזרעך. נזכור את נוסח הברכה הזאת, כי היא תחזור הברכה הזאת אחר כך בצורה קצת שונה. אחר כך בא הפסוק הבא, והיה זרעך כעפר הארץ, ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה, ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך, אתה תפוץ לכל הכיוונים שיש, ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך, ואחר כך, והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך והשיבותיך אל האדמה הזאת. נגענו בשבוע שעבר בבעיה מעניינת פה, אני הייתי כותב את זה לכאורה בסדר הפוך, לא? יעקב הרי, מתי יזכה באופרצת הימה וקדמה? מתי הוא יזכה בנברכו בך כל משפחות האדמה? מתי זה יהיה? לעתיד, כשהוא יחזור לארץ, נכון? אחרי שהוא יחזור לארץ והוא יקבל את הארץ הזאת אשר אתה שוכב עליה לך את עיניו וזרעך, אז הוא יזכה באופרצת הימה וקדמה. עכשיו מה הוא הולך לעשות? ללכת בדרך, בחושך. לחרן, הוא לא יודע לאן הוא הולך, במקלו הוא עובר את הירדן, אין לו כלום, עשיו רודף אחריו מפה, ולבן הוא לא יודע מה הולך לעשות לו משם. אז איך היה צריך להיות כתוב? אני הייתי מתחיל, והנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך, והשיבותיך אל האדמה, ואז בעזרת השם אתן לך את הארץ, ופרץ הימה וקדמה. הכל התהפך פה. עוד רגע נראה את הפסוקים בוישלח. לי נדמה שלא קראתי את הפרשה הזו נכון עד היום. אני חושב שזה לא שתי ברכות בכלל. אני חושב, ואם כן, זה דבר מדהים, שהקדוש ברוך הוא אומר ליעקב כך, על מה אדם חושב כשהוא נמצא עכשיו בחושך, והוא לא יודע מה הולך להיות בדרך, ואחיו רוצה להרוג אותו? הוא חושב על לחזור חי קודם כל. נכון? ושבתי בשלום אל בית אבי, זה מה שהוא מבקש. ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. הבקשות הכי טריוויאליות. תן לי לחיות. ושבתי בשלום אל בית אבי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תשמע, אני אשמור עליך, בעזרת השם, והנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך, והשיבותיך. אבל אני רוצה להגיד לך מה התנאי. אם אתה מקבל עליך, שבעזרת השם בסוף אתה תקיים ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה, אז אני מוכן והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך. אין שום טעם שאני אשמור עליך ואשיב אותך אל האדמה, אם אתה לא מקבל על עצמך עכשיו בהתחייבות ופרצת. אתה מקבל ופרצת? אתה מקבל לעשות את כל מה שאתה יכול כדי שתגלה את דבר השם בעולם ופרצת ימה וקדמה ונברחו בך כל משפחות האדמה. אז הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה ולזריך. ואז יש טעם שעכשיו אני אהיה עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך, ואשיב אותיך אל האדמה הזאת, אז יש טעם לתת לחם, בגד, קצת פרנסה, אולי הרבה פרנסה, 20 תיישים, 200 מניקות, קבל הרבה פרנסה. מה הטעם שלך פרנסה? שלך הרבה בתים? אז מה זה ייתן לי? אם לא תיקח את זה להופרצת, ימה וקדמה וצפונה ונגבה, אני לא צריך אתכם. קיים את המבטחה הזאת, נדבר אחר כך. תקבל את והנה אנוכי אמא. תילי פלאות. אבל עכשיו אחרי זה, בוא נחזור לפסוקים הקודמים של וישלח. הקודמים במקורות. עוברים 20 שנה, יעקב מגיע לשכם, הוא מתעכב בשכם שנה וחצי. יש מלחמות קשות בשכם, נכון? שמעון ולוי אחי דינה, והנה מגיעים במקור 4, נוסעים משכם ומגיעים ויבוא יעקב, זה הפסוק שדלגו עליו פה, ויבוא יעקב לוזה היא בית אל. הוא מגיע לבית אל, בונה שם מזבח, נכון? ויבן שם מזבח ויקרא למקום אל בית אל, כי שם נגלו אליו האלוהים בבורחו מפני אחיו. זה היה מה שקראנו עכשיו. ותמות דבורה מעינקת רבקה, פעם עסקנו שיעור שלם בדמות הזאת, חז"ל אומרים שזה בעצם רמז על מות רבקה עצמה, ותיקבר מתחת לבית אל, תחת האלון, ויקרא שמו אלון בחוץ. ויירא אלוהים אל יעקב עוד בבואו מפדן ארם ויברך אותו. מעניין מאוד. בבית אל, איך מתחיל הסיפור? לפני שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו, באלון בחוט. סיפור הגאולה הגדולה של בית אל, שהוא בעצם בית המקדש. זה המקום ששם נגלו אליו האלוקים, אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים. סיפור הגאולה הגדולה מתחיל באלון בחוט, בבכי על האבל. ויבן שם מזבח, ויקרא למקום אל בית אל, כי שם נגלו אליו האלוהים, וכולי אלון בחוט, פסוק ת', ויירא אלוהים אל יעקב עוד בבואו מפדן ארם, ויברך אותו. איך אתם מבינים את המילה עוד? פעם שנייה שהוא נגלה אליו בבית אל. הפעם הראשונה הייתה בוייצא, הנה הפעם השנייה. רש"י אומר כאן, אני אומר על פה, עוד אחד בלכתו ואחד בשובו. ויברך אותו, אגב אומר רש"י, מה זה ויברך אותו? מעניין מאוד, הרי הוא עוד לא נותן לו פה את הברכה. הוא ייתן את זה עוד כמה פסוקים. רש"י אומר, ויברך אותו נחמו ניחומי אבלים. הרי הוא מתאבל עכשיו על אמו, על רבקה. ויאמר לו אלוהים, שמך יעקב. לא יקרא שמך עוד יעקב, כבר הסברנו, כי אם ישראל יהיה שמך, ויקרא את שמו ישראל. וכאן המלאך היה והודה. ויאמר לו אלוהים, אני אל שדי פרי ורווי, גוי וקל גויים יהיה ממכה, ומלאכים מחלציך יצאו. ואת הארץ אשר נתתי לאברהם וליצחק, לך אתננה, ולזרעך אחריך אתן את הארץ. כמובן אין פה, והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך ואשיבותיך, למה אין? כי הוא כבר שם, אז לא צריך את זה כבר. קיימתי. מה נשאר? לך אתננה ולזרעך, והופרצת. נכון? הופרצת, היה זרעך כאפר הארץ, הופרצת, ונברחו בך. כאן זה נאמר קצת בסדר החבוך. אני אל שדי פרי ורווה גוי וקל גויים יהיה ממכה, ומלאכים מחלציך יצאו. הנה האופרצת, הנה הפריה והרגיה והיכולת להשפיע בכל העולם. זה אגב מעניין שנאמר לו פרי ורווה אחרי שנולדו כמעט כולם חוץ מבנימין. לכן רש"י אומר, גוי בנימין, וקהל גויים אפרים ומנשה, שעוד לא נולדו, וגם הם חלק מהשבטים. ומלאכים מחלציך יצאו, זה שאול בן בנימין, ואיש בושת שמלך זמן קצר. אבל אפשר כמו פשטנים אחרים. אתה תפרוץ כל כך, שההשפעה שלך תהיה כזאת על כל העולם כולו. ואז מופיע ואת הארץ אשר נתתי לאברהם וליצחק, לך אתננה, ולזרעך אחריך אתן את הארץ. אתם שמים לב, יש כאן הבדל קטן. בפרשת ויצא היה כתוב איך? איך היה כתוב שם בפרשת ויצא? פסוק י' ג', הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה, ולזרעך. איך כתוב אצלנו? ואת הארץ אשר נתתי לאברהם וליצחק, לך אתננה, ולזרעך אחריך אתן את הארץ. למה פעמיים? מה רב לך אתננה ולזרעך? הארץ אשר נתתי לאברהם וליצחק, לך אתננה, ולזרעך אחריך אתן את הארץ. פירוש מדהים יש לרבי עובדיה ספורנו. מדהים. נשמע תמוה כל כך, במקור שש, למעלה. תחזור עוד רגע לפסוקים. ולזרעך אחריך אתן את הארץ, רואים את ספורנו? לקץ הימין. בסוף, לקץ הימין, בסוף, בסוף, בגאולה, לזרעך אחריך אתן את הארץ, תראו את ספורנו, זה מעניין מאוד. צריך להגיד את זה בזהירות, כי אם יתפסו אותנו פה זה מסוכן. תראו מה כתוב פה. לקץ הימין אתן לזרעך, אתם רואים את ספורנו, מקור שש? כל כדור הארץ, לא ארץ ישראל בלבד, כאומרו ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה, וכאומרו וקרקר כל בני שת. זה נאמר בברכת בלעם. הדיוק של ספורנו מדויק, כתוב, דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל ומחץ פעתי מואב, וקרקר כל בני שת. כלומר, כל מי שנולדו משת, שת הוא בנו של אדם, בקיצור כל כדור הארץ. אני לא חושב שספורנו מתכוון להגיד שיהיה לנו טאבו על כל כדור הארץ. אין בזה שום עניין. אלא שהאופרצת יגיע לכל קצווי תבל. זאת אומרת, הברכה בוישלח היא באיזושהי עוצמה עוד הרבה יותר גדולה ממה שהיה בויצא. אתה יודע כמה הוא פרץ את הים וקדמה וצפונה ונגבה? עד שכל כדור הארץ יהיה תחת השם אחד ושמו אחד. כל עוד יש משהו שלא מקבל את זה בעולם, יש סכנה גדולה לעולם הזה. יקומו מלכי בשר ודם, רודנים אחרים שיעשו דברים אחרים. הארץ אשר אתה עכשיו פה נמצא, אני נותן לך ולזרעך אחריך אתן את הארץ. עכשיו אנחנו ממשיכים. אני חוזר למקור 4. ויעל מעליו אלוהים במקום אשר דיבר איתו. ויעל מעליו אלוהים במקום אשר דיבר איתו. זה כבר ממש כמו שקרה למביאים. הקדוש ברוך הוא עולה. הוא בא אליו, נגלה, ויעל מעליו. מה זה במקום אשר דיבר איתו? ספורנו ממשיך במקור 6. במקום אשר דיבר איתו מתי? בצאתו ללכת לחרן. במקום אשר דיבר איתו בויצא. כלומר, תזכור שזה היה באותו מקום, זאת הפעם השנייה באותו מקום. ויצב יעקב מצבה, אני חוזר לפסוק י' עליהם, במקום אשר דיבר איתו, תראו כמה פעמים הופיע הביטוי הזה, מצבת אבן, ויסך עליה נסך, ויצוק עליה שמן. מה הוא הוסיף פה על מה שהיה בפרשת וייצא? ויסך עליה נסך. בפרשת וייצא כתוב שהוא לקח את האבן אשר שם מראשותה, ומה הוא עשה? ויצוק שמן על ראשה. נכון? כך היה כתוב במקור 5 למטה. פה מה כתוב? שהוא לוקח את האבן, ויסך עליה נסך, ויצוק עליה שמן. תראו כמה אנחנו מתחילים להתקרב לבית המקדש. לא רק יוצקים שמן, גם נוסחים נסחים. מתחילים כבר עם נסחים במקום. ליצוק שמן זה דבר יפה מאוד. אבל לנסך נסך, זה כבר פעולה הרבה יותר גדולה. זה כבר בוישלח. זה לא היה בויצא. אני חוזר לפסוקים, פסוק ט"ו, ויקרא יעקב את שם המקום אשר דיבר איתו שם אלוהים, בית אל. לא הבנתי. הוא כבר קרא לזה בית אל מזמן, לא? מה עכשיו הוא קרא לזה? מה? בית אל פעם שנייה? כבר קרא לזה כך. הוא קרא לזה בית אל במקור 5. ויקרא את שם המקום ההוא בית אל, ואולם לוז, שם העיר הראשונה. מה המהדורה הנוספת הזאת? מה קרה? בשביל מה הוא... וזה בעצם פעם שלישית. למה הוא קורא עוד פעם פה בית אל? מה הוא עשה פה? הוא קורא למקום בית אל. מה הרעיון? זה כבר היה. מעניין מאוד. פעמיים קוראים לו ישראל ולא יעקב. והוא קורא עכשיו בפעם השלישית למקום בית אל. מה העניין? די כבר היינו בזה. הבנו פעם ראשונה, לא? לסיום, נראה עוסק בדבר אחר. ויסעו מבית אל. ויהי עוד כברת הארץ לבוא אפרתה. ותילד רחל ותקש בלידתה. לכאורה נושא חדש, נכון? גמרנו עם בית אל. אבל זה לא נושא חדש, כי הפסוק מתחיל בויסעו מבית אל. מה זה מעניין אותי? כנראה יש קשר בין סיפור בית אל לבין ההמשך. למה לא כתוב פה מיד? ויהי בדרך ותקש רחל בלידתה. אתה רוצה להגיד שזה היה בדרך? אתה רוצה להסביר למה לא הגיעו לחברון, למערת המכפלה? אוקיי, תגיד, זה היה בדרך. ויסעו מבית אל. ויהי עוד כברת הארץ לבוא אפרתה, כמעט מגיעים לאפרת. ותלב רחל ותקש בלידתה. זה גם לא ליד בית אל, מה זה חשוב בכלל? והיא והקשותה בלידתה, אני בדקה אחת רוצה את הפרשה הזאת לראות גם כי היא קשורה, ובסוף נתחיל את הכל ביחד. והיא והקשותה בלידתה, ותאמר לה מיילדת, אל תראי, כי גם זה לך בן. נגענו יותר מפעם בשאלה כאן, פסוק מאוד קשה, מאוד קשה. לא עלינו, לא עלינו, אמא שלנו עומדת למות. איך מרגיעים אותה? זה בסדר, זה בן. יש צורות אפילו מבחינה סימפטית יותר מאימות לומר את זה. אל תראי, כי גם זה לך בן. אפשר להסביר כמו שרבי עובדיה ספורנו מסביר, יש כאן מי שיכולים להעיד, יכולות להעיד אם זה נכון או לא, אני לא יכול להעיד, רק בעדות מכלי קרוב. ספורנו אומר, זה פירוש מאוד מעניין מבחינה ביולוגית, ספורנו אומר, אל תראי, כי גם זה לך בן, רחל ידעה שחייב להיוולד לבן, כדי שיהיה 12 שבטים. הרי היא אמרה על יוסף, איך היא קרא לו יוסף, למה לאמור יוסף השם לי, בן אחר. וטוען ספורנו, על פי חז"ל, זה מעניין מאוד רפואי, טוען ספורנו שצירי הלידה בבת קשים יותר מבבן. אני לא זוכר כך. שצירי הלידה בבת קשים יותר מבבן. היא פחדה לפי הצירים שזאת בת. לא כי היא פחדה שזאת בת, כי היא חייבת את הבן ל-12 שבטים. והיא הבינה שאלה צירי לידה שהיא גומרת את חייה. היא הבינה, היא ידעה את זה. אומרת לה מיילדת, לגבי מה שאמרת, זה בן. יש 12. אל תראי מהדיאגנוזה שלך, שלפי הסוג של הצירים ובת, זה בן. כנראה שיש מי שיכולים לזהות סוגי, יכול להיות, אני לא... אבל צריך להבין את זה כנראה עוד יותר. מה, אל תראי כי גם זה לך בן, אבל לא זו הנקודה שאני רוצה לעמוד. והיא בצאת נפשה כי מתה, לפילי פלאות. ותקרא את שמו בן עוני. זה אגב שתי המילים האחרונות של רחל אמנו. וזה היא חותמת את חייה. ולקרוא לילד שלה, מה זה לילד שלה? למי שבחלקו יהיה המקדש. בן עוני. ואביו קרא לו בנימין. חייב לומר שזה נשמע מאוד לא טוב. כלומר, סיום חיי רחל זה באי הסכמה בין יעקב לרחל על איך לקרוא לילד? זה האקורד האחרון של סיפור רחל בתורה? לא הייתה הסכמה בין רחל ליעקב? ויהב יעקב את רחל. לא הייתה הסכמה איך לקרוא לילד שלהם? זה מאוד מרגש לתת שם לילד. אז לא הייתה הסכמה ביניהם, וזה הסיפור בסוף. ונניח שלא הייתה הסכמה, יעקב, אתה לא יכול לקרוא כמו שהיא רצה, היא מתה עכשיו. מה זה הסיפור הזה? מה זה הפסוק אחר? ואביו קרא לו בנימין. ואנחנו פסקנו כנראה כמו יעקב. לא פסקנו כמו רחל. מוזר. ותמות רחל ותיקבר בדרך אפרת ההיא בית לחם. ויצב יעקב מצבה על קבורתה, היא מצבת קבורת רחל עד היום. אז הסיפור מתחיל באלון בחוץ, שימו לב, זה סיפור שמתחיל במצבה ומסתיים במצבה. בתחילת הסיפור מת עמי, דבורה מינקת רבקה, אולי זה רבקה, וקוברים אותה מתחת לבית אל וקוראים למקום אלון בחוץ. בסוף הסיפור מתה רחל, בדרך מבית אל, וקוברים אותה במצבת קבורת רחל עד היום, ובאמצע האלוקים נגלה ליעקב בבית אל בפעם השנייה, והוא הופך להיות עכשיו רשמית גם ליעקב כתפל, ובעיקר לישראל, שמך יעקב, את נחתה. לא ייקרא שמך עוד יעקב, כי אם ישראל יהיה שמך. את האופרצת מעבירים ללהיות כזה אופרצת על כל כדור הארץ. גוי וקל גויים מלאכים מחלציך יצאו. ואחר כך סיפור בנימין ובן עוני. כמעט הייתי אומר, במשפט אחרון, לפני שנראה הכל, כמעט הייתי אומר לו דבר אחד, אין אף בן נוסף שניתנו לו שני שמות. כנראה שאז לא נתנו כמה שמות. אין אף בן נוסף שניתנו לו שני שמות. ודאי לא שהייתה מחלוקת בין אבא לאמא על השם. כנראה שגם אצל בנימין בשם יש שתי מהדורות. מהדורה כמה? בן עוני. ומהדורה בתרה, בנימין. ורחל לא קבורה כמו כולם במערה. היא תהיה קבורה בדרך. בדרך בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה. למה באמת צריך לעבור שני שלבים? הייתי רוצה להתחיל בבן עוני ובנימין. לנסות לומר פה פשט פשוט מאוד בפסוק. מכוחו לעבור למה שניסיתי לקרוא היום מהדורה שנייה. שכפי שאמרתי בהתחלה, זה לא ביטוי סתם. זה ביטוי מאיגרת מרתקת של הרב קוק שנדבר עליה עוד מעט. אני חושב שהמושג בן עוני ובנימין אינם שום ויכוח בין יעקב לרחל. בכוונה פתחתי את הכל במקור אחד בפסוק, בבטן עקב את אחיו, זוכרים? ובעונו שרה את אלוהים. מה זה און? אמרנו בעברית? שתי אפשרויות. או שאון, מלשון עוני, זה צערי, אבלי, וליתר דיוק, מה זאת אנינות בהגדרה ההלכתית? הזמן שאדם, אחרי שיש לו מת לפניו ולפני קבורתו, עכשיו זה פילי פלאות, כשרחל קוראת לבנימין בן עוני, מהו מצבו של יעקב בשנייה הזאת? עונה? הוא נולד כשהתחילה אנינות. מיד בלידתו התחיל יעקב להיות בעוני. מאידך מה זה בן עוני? בן כוחי. אתם יודעים מה אומרת רחל? היא בכלל לא קוראת שם. רחל נותנת צוואה. אלה שתי המילים האחרונות שלה. והצוואה של רחל היא בת שתי מילים, צריך לשים לב אליה טוב. הצוואה של רחל היא לילד שבחלקו ייפול המקדש. רחל אומרת ליעקב ולנו, כוחי הוא מפני שאני יודעת לראות את כוחי גם כשאני בשיא החושך, בשיא הצער, בשיא האבל. ותקרא את שמו בן עוני, ומתוך החושך והאפלה והכאב, אני אלמד אתכם להמשיך לראות את הכוח. זאת רחל העקרה, שלימדה את לאה את הסימנים, כדי שיהיה בית ישראל מרחל ולאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל. זאת רחל שבפסוק הבא יוסבר למה היא לא נקברת במערת המכפלה, כי רק היא יכולה לראות את הגלות ואת נבוכדנצר ואת הבנים ששבים מארץ אויב ושבו בנים לגבולם. רק היא יכולה ללמד את המושג בן עוני, זאת צוואת כל הדורות רחל. ויהי וצאת נפשה כי מתה ותקרא שמו בן עוני, היא יודעת בדיוק שיהיה לה בן. ואומרת לה המיילדת, אל תראי, כי גם זה לך בן במובן הכי עמוק, בלי דברי אסטורנו מקודם, הפשט. אל תראי החזון שלך מתממש, היוסף השם לי בן אחר בא לידי ביטוי, הנה הבן. והיא קוראת לו בן עוני. אנינות, דרך אגב, זה לא אבילות. קודם כל נפשית זה הרבה יותר קשה מאבילות, זה הזמן הכי קשה שיש בעולם. זה עוד לא קבור. זה הכי קשה. אבל אתם יודעים מה זה אנינות? זה פילי פלאות. איפה רחל נקברת? איפה היא נקברת? בדרך. הנינות זה הדרך. קבר זה לפחות מקום שאפשר לשים שם את היד. זה מין מקום שהוא סוף. אפשר לשים שם והגוף ינוח בקבר במנוחה. הנינות זה בדרך. רחל היא האמא של הדרך. והיא מלמדת את יעקב ואותנו את היסוד של בן עוני. ואביו קרא לו, הוא כבר לא יכול לענות לרחל, היא מתה. והיא בצאת נפשה כי היא מתה. ואביו קרא לו לזה שבחלקו יהיה המקדש. בנימין. כוחי, הימין שלי, קץ הימין שלי, יבוא מכוח מה שאמא לימדה אותנו על בן עוני. בנימין זהו האישור של יעקב לרחל, אמא הבנתי. לכן הוא עכשיו קובר אותה בדרך. ובעוד הרבה שנים, שיוסף ישאל אותו בפרשת ויחי ככה ברמז, אבא, אני נושא איתי כל ימי את השאלה, למה את אמא שלי לא קברת כמו את לאה? יענה לו יעקב, כי אמא שלך צריכה להמשיך ללמד אותנו לבכות, להתפלל בדרך, לראות גלות וגאולה, ולהביא לבשב ובנים לגבולה. היא מצבת קבורת רחל עד היום. את השיעור הזה יעקב התחיל באלון בחוט שהפך לבית אל. שם בבית אל, במקום שממשיכים לקרוא לו בשני שמות, יעקב וישראל. עכשיו זה פילי פלאות. מה זה יעקב? עקיבה. רמיה, חושך, גלות. בא הקדוש ברוך הוא ליעקב בפרשת ויגש, ואומר ליעקב בדרך בבאר שבע כשהוא יורד למצרים, ויאמר אלוהים לישראל במראות הלילה, ויאמר יעקב יעקב, ויאמר הנני. אומר הרמב"ן במקום, עכשיו היית תקופה יפה בארץ על תקן ישראל. עכשיו אתה חוזר לגלות, אתה חוזר להיות יעקב יעקב. אתה מקבל את התפקיד. ויאמר הנני. אני יודע שאני גם יעקב וגם ישראל. אני מבין שעכשיו החלק הדומיננטי שלי חוזר להיות יעקב. אני מבין שלא אפרה עם אלוהים ועם אנשים ואוכל כמו שיהיה בבית. הנני. במראות הלילה. ועכשיו, מתחת לבית אל מאלון הבחות, במקום שהופכים אותו לבית אל בפעם השנייה, שנגיע אליה עוד רגע בהבנה קצת יותר, משם נוסעים, והנה הביטוי של הרעיון הזה של יעקב וישראל. בן עוני, בנימין. וזה יהיה בעל חלקת בית המקדש. השיעור הענק הזה שרחל מלמדת, צריך לקחת עוד נדבך אחד לגובה אם יש לנו כוח. עוד נדבך אחד. לאמיתו של דבר, אנחנו נכנסים פה לדבר מאוד עמוק. שתי מהדורות הם לא רק מושג של בתי דפוס. העולם נברא בשתי מהדורות. מהדורה ראשונה ומהדורה שנייה. רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. ראה שאין העולם יכול. עמד ושיתף עם עמידת הרחמים. אמר הקדוש ברוך הוא לארץ, תוצא הארץ עץ פרי, עושה פרי. עץ פרי, עושה פרי. אבל במהדורה של הביצוע כתוב, ותוצא הארץ עץ, עושה פרי. למה לא עץ פרי עושה פרי? רש"י אומר עץ פרי עושה פרי, שלא רק הפרי הוא פרי. והעץ הוא אמצעי לתכלס. אלא במהדורה הראשונה המגמה הייתה שגם העץ יהיה תכלס וגם הפרי. לא יהיה אמצעי ומטרה. בכל המקום אשר אבוא אליך, אזכיר את שמי וברכתיך. הכל יהיה קודש. איך אמר ספורנו? ולזרעך אתן את הארץ. איך הוא אמר? כל כדור הארץ. במקור שש, זוכרים? כל כדור הארץ. גם התורה שלנו ניתנה בשתי מהדורות. מהדורה א', לוחות ראשונות. אילו היינו זוכים ללוחות ראשונות, פילי פלאות, לא הייתה שכחה. לא רע. יש עוד כמה דברים שהיו בלוחות ראשונות. והמהדורה הראשונה נשברת, ואז מגיעים למהדורה השנייה, לוחות אחרונות. גם קריאת השם ישראל עוברת שתי מהדורות. מהדורה ראשונה על ידי המלאך ועל כורחו. לא אשלחך כי אם ברכתני. זוכרים? והמלאך אומר, מה אתה רוצה? הרי הקדוש ברוך הוא ייתן לך. יעקב אומר, לא. ואז בא הקדוש ברוך הוא ונותן מלמעלה. גם בבית אל אנחנו נמצאים בשתי מהדורות. מהדורה ראשונה בבית אל, החלום הגדול, הסולם. מהדורה שנייה כשאנחנו חוזרים ונהיים לישראל. הרב קוק, בחודש כסלב תפרש סמך זין. מקור שבע הוא איגרת מתצזין כסלב תפרש סמך זין. היום בעוד שבוע לפני כמה? 98 שנה. איגרת כמעט בת 100. האיגרת הזאת נכתבת מקוצר מקום, לא הבאתי את הפתיחה, הפתיחה מאוד מעניינת. הפתיחה היא איגרת לאחיו הצעיר של הרב קוק, הרב דוב הכהן קוק. כלשונם הוא קרא לו רב דובר. דרישת שלום ומה קורה ומה נשמע שם בארץ מאפליה ובחושך ובמחשכים וכו' וכו' וכו'. ואז הוא מספר לאחיו, שלימים יזכה לבוא לארץ ישראל ולהיות רב בארץ ולהקים דור של גדולי ישראל, הוא מספר לאחיו מה קורה כאן. הוא מספר לו כך, זה מעניין מאוד. הרב קוק מדבר על שתי מהדורות של ציונות. אילו כוחנו היה איתנו, כאן היה מתחיל השיר. במהדורה שנייה, זה אגב פתיחת הנושא, לפני כן זה עדיין המשך דברי השלום של ההתחלה. במהדורה שנייה, כותב הרב, וביתר תוקף ועוז, ביתר עומק וקדושה, הננו קרבים לחדש עכשיו את כל הרוחניות של חיבת ציון. אנחנו נמצאים לפני 100 שנה. 98 שנה. שוב, 8 שנים לפני מלחמת העולם הראשונה, אנחנו 20 וכמה שנה לפני מלחמת העולם השנייה, יותר, 30. הננו קרבים לחדש עכשיו את כל הרוחניות של חיבת ציון. זה התפקיד שלנו עכשיו. הרב רואה את עצמו כמהדורה שנייה. זה פילי פלאות. רבים נוהגים לראות את הרב כרבא שלנו. והוא רואה את עצמו כמהדורה שנייה. קודם כל, כלל חשוב. ויש אנשים שזה עוד יותר חשוב. למשל אני, זה חשוב מאוד. לדעת לעשות תעשה לך רב. הרב אומר, אני לא פותח כלום. אני מהדורה שנייה של משהו קודם. אבל עכשיו נראה על. הננו קרבים לחדש עכשיו את כל הרוחניות של חיבת ציון, כמו שהייתה בשחר טל ילדותה. 1906, אנחנו בתפרי סמך זין כסלב, 1906, מבחינת ציונות, כדי שנבין, תוך הקונגרסים, הרצל נפטר ב-1904. אנחנו בקונגרסים. והוא מדבר על איזושהי ציונות עתיקה שהייתה בשחר טל ילדותה. ואני מודה שכשקראתי את זה חשבתי, הוא מתכוון פה בטח, אני יודע מה, לרב יהודה החסיד מבעלי התוספות. או לגרא. כמו שהייתה חיה בליבות אנשי קודש אשר החלו לטפחה ולטפל בה. כמו שהייתה באוצר הלב של הגאון רבי צבי קלישר, והגאון רבי אליהו גריידיץ, הלא הוא רבי אליהו גוטמחר. אגב, הקיבוצים טירת צבי ושדה אליהו הם על שם שניהם. וסיעתם, הגדולים האחרים מאותה תקופה, למשל הרב אלקלאי, שבמקומות אחרים הרב מזכיר, שאגב אור יהודה קרויה על שמו, למשל קצת יותר מאוחר הרב שמואל מוליבר, זה מעניין מאוד שגן שמואל קרויה על שמו. כמו שהייתה באוצר הלב של הגאון רב צבי קלישר והגריידיץ וסיעתם זל, עכשיו העיקר. תרם נשברו הכלים שלה. אתם יודעים איפה הביטוי שבירת הכלים לקוח? ממה שקרה בבריאת העולם. מהדורה ראשונה זה עץ פרי עושה פרי. ואז יש שבירת כלים, זה מושג פנימי קבלי מאוד חשוב. הרעיון הוא כל כך גדול, והביצוע מסובך. וכיוון שהביצוע מסובך, הוא הרבה פעמים מתבצע בצורה מאוד נמוכה. רעיון ענק מתבצע כל כך רחוק מהחלום. עכשיו תשמעו את הרב, זה לא רע. תרם נשברו הכלים שלה. ולציונות שהוא מכיר, קורא שבירת הכלים של הציונות מהדורה הראשונה. אבל לא סתם, תראו את הביטויים עכשיו. תרם נפל אורה של חיבת ציון בעומקי הרע. ממש כמו בגנזי מעשי שמיים וארץ. שנשתקעו ונשתקחו, נתעבו ונתגשמו, ונתמאו בידיים מסואבות, אל הקדושה והברכה. הרב קוק אומר, הוא נמצא לפני 98 שנה באיגרת, השנה היא סמך זין, הרב גוטמחר והרב קלישר, שניהם נפטרו בלמד ה'. פועלם היה 40 שנה, 50 שנה לפניכם. אומר הרב קוק, הציונות הראשונה לא עברה מסך. היא לא הצליחה להקות גלים של תנועה שלמה. היא תורגמה לכלים שבורים, היא תורגמה לדברים קשים מאוד שכתובים פה, לידיים מסואבות. היא נתגשמה בצורות מאוד מאוד חוליות. עכשיו אנחנו במהדורה השנייה, ישמעו הדברים בקול יותר מורגש, כשיאמרו כראוי. יש לנו תפקיד. התפקיד שלנו במהדורה השנייה, אחרי שבירת הכלים, הוא לקחת את הדברים שהיו, להבין את המשבר שהיה בדרך, להבין את הכאבים, את הקשיים, ולהעביר את זה עכשיו בצורה עוד יותר גדולה למציאות הבאה. אגב, אני אחזור מיד למשפט הזה, מה אמרו למשל הרב אליהו מגריידיץ והרב קלישר? הנה משפטים בודדים של הרב אליהו גוטמחר. ודווקא ממנו אני מביא, כי דברי הרב קלישר יותר מפורסמים בספרים, ספר דרישת ציון, אבל רב אלה גוטמחר שהיה מגאוני גאוני גאוני גדולי עולם. גדולי העולם, ממש. אני אולי יורשה לי, היה תלמידו המובהק של רבי עקיבא איגר, בנו של החתם סופר, שהיה חברו, כותב עליו שהוא כאחד מן ראשוני הראשונים. זה גם קשה קצת לתפוס, היהודי לפני 150 שנה מריץ תשובות, לפני 150 שנה, לכל קצווי עולם, שאלות מאוסטרליה, מאמריקה, מהארץ, מלא. דרך אגב, הוא הקים כאן כולל בירושלים, מגריידיץ. והוא מנסה לשכנע את היהודים לתרום לו, אתם יודעים מה הוא כותב? ליהודים בפולין, מה היה פה לפני 160 שנה כשהוא הקים את זה? הוא כותב להם, תתרמו, זה משתלם לכם. למה? פילי פלאות. למה? יום יבוא לא רחוק. שכולכם תשלחו את הילדים שלכם ללמוד תורה בארץ. 160 שנה אחורה. תתחילו להקים מהר את המערכות. לא יישאר לכם פה כלום. 160 שנה בפולין. כדאי לכם, פשוט משתלם לכם להתחיל להקים את זה שם. והסיבה המהותית שהוא כותב, הוא כותב מפורש. הארץ הזאת תקום, והתנועה הזאת תפרח. הרצל לא נולד כשהוא כותב את זה. ואתם תוכלו להחליט אם היא תקום על טהרת הקודש או לא. אם לא, תבררו אחר כך למה. אלה דברים של רבי אלה גוטמכר. רבי אלה גריידיץ. אגב, דמות שוב פלאית, זה אנשים לא מכירים. ואני טוען אגב שזו בעיה שלנו. אנחנו לא תופסים בכלל מי רבותינו, מאיפה אנחנו באים בכלל. מה המקורות הגדולים? לא מכירים שורות מזה אפילו. היה קשה מאוד, אני אומר אותה בכאב גדול. לימים אגב הופך רבי אלה מגריידיץ נגד רצונו, והוא כותב על זה מכתבים ומתחנן שיפסיקו, לימים הוא הופך בפולין, הוא יהודי מגרמניה בכלל. למד בפוזן. ולימים, כשהוא מגיע לגריידיץ, הוא הופך מבחינת כולם להיות צדיק ובעל מופת. הוא אדמו"ר שלם הופך להיות. אצל הרב מיימון בספרייה יש עוד אלפי קוויטלך שנשארו ממנו. כי הוא היה גם רבי, אבל הוא היה רבי יקה, אז הוא שמר את זה. יש אלפי קוויטלך שנשארו, אלפי אלפי פתקאות שנשארו. והוא נעשה לאלה, והאמירה שלו הולכת ולא הופכת לתנועה. אני חוזר לדברי הרב קוק באיגרת עכשיו. ובזה נעמוד. אתה ישמעו הדברים, אתה ישמעו הדברים בקול יותר מורגש כשיאמרו כראוי. הרעמים הרבים פשטו הרבה עקמומיות שבלב. עברנו מספיק רעמים, ואתה מכריח הוא בין מצב החומרי, בין מצב הרוחני של כללות ישראל, לשוב אל אדמת הקודש בכל האופן שיעלה בידינו, להילקט אחד אחד או קבוצות קבוצות, להקים שוממות ארצנו הנשמה בבניינים, במסחרים, באוכלוסין, בחומריות וברוחניות. בכל מה שהוא מוסיף פעולה וחיים, הכל הוא אחרית ותקווה, הכל הוא לסלול מסילת גאולת עולמים והצמחת קרן ישועה. שרק זה יוכל דווקא לגרום דליגה אלוקית פתאומית. דליגה, הכוונה היא, אז יבוא הנס. אם אתם תשבו בבית ותחכו, הוא לא יבוא. יבוא ההפך. הדליגה שאתם מחכים לראות, רבי אלה מתכוון כאן כנגד מי שאמרו, אנחנו מחכים שהוא ידלג כאייל. הדליגה שאתם מחכים לראות תבוא כשאנחנו נהיה פה. ופתאום יבוא אליך לו האדון אשר אנחנו מבקשים. כתוב נא, כתוב יקירי וממשיך לאחיו, מכל אשר עמכם לטובה ולברכה. ואם עושים הם טובי הרבנים על כל פנים ברעיון, איזה דבר לתקומת האומה והתורה בגולה. אנו חייבים ומוכרחים להתרומם באמת ובקדושה, כפי, עכשיו המשפט הגדול, היו לנו 30, 40, 50 שנה, הוא אומר, של שבירת הכלים. אתם יודעים מה זה שבירת הכלים? שוב, ציונות שאין בה את הקודש. זה קרה מפני שאנחנו לא עשינו את זה לבד. עכשיו הכלים האלה התעצמו מאוד. וזה אומר הרב קוק שמשתף עם זה פעולה מלאה. אבל ביחד עם זה הוא קורא לזה מגושם ומסואב וגנוס בעומקי הרע. זה בכלל לא הסוף, זה בכלל לא החלום. לא לזה אנחנו מתכוונים. עכשיו תקשיבו למה הוא אומר. אנו חייבים ומוכרחים להתרומם באמת ובקדושה. משפט חשוב, טיפה קשה בהתחלה, אבל אפשר לקרוא אותו פשוט. באמת ובקדושה, אנחנו צריכים להתרומם בקדושה, באמת, כפי אותה המידה ויותר שההתרוממות החילונית ברוח גוברת. אנחנו צריכים ללמוד מזה לעשות את זה פי אלף יותר חזק. שהיא אותה תנועה ציונית כללית מונחת כגולם, לא במובן שלילי, גולם הכוונה היא כלי, גוף, ומצפה לנשמת חיים. והוא כותב לאחיו, אתה תביא איתך את כולם כדי שיתחילו פה להכניס את נשמת החיים הזאת. וכשם שהיא מזקת ומתמאה, תשמעו ביטויים נוראים. מי מזקת ומתמאה? מי? הציונות ללא הקודש. בהיותה לבדה? איזה מורכבות. אותה שיתוף פעולה היא מזקת ומתמאה בהיותה לבדה? כן היא תהיה מטהרת ומקדשת, מאירה ומחיה. כשתופיע עליה נשמתה, מאור עולם, מאוצר חיים. שנכניס לגוף את הנשמה. כשהרבס שלנו אומר הרב קוק, קראו לבוא להקים גוף ונשמה יחד, לא הקשבנו להם. נקודה. הם אמרו את זה בכל המקומות. הרב אלקלאי אמר את זה בספרד, הרב קלישר אמר את זה בפולין, והרב גוטמכר אמר, הם אמרו את זה בכל המקום. אבל זה היה כל כך גדול. זה היה הרעיון. זאת הייתה המהדורה הראשונה. אז נשברו הכלים. עכשיו צריכה להתחיל המהדורה השנייה. והמהדורה השנייה תהיה עוד יותר חזקה. מה הטעם שעשה הקדוש ברוך הוא מהדורה ראשונה אם היא לא הצליחה? כדי שאנחנו נדע למה אנחנו חותרים. למה הוא ברא את העולם עם עץ פרי עושה פרי עם תכלס? אין לנו עץ פרי עושה פרי והעולם כן בנוי מאילני סרק ופירות ומהרבה הרבה אמצעים קשים ורק בסוף תכלית. כדי שנאמין שבסוף נגיע לגאולה שכן יהיה בעץ פרי עושה פרי. כדי שנדע שהפוטנציאל הזה קיים. בדרך נעבור את בן עוני. בדרך נעבור הרבה לילה, הרבה חושך. בדרך הרעיונות הכי גדולים יתאבו ויתגשמו. לאט לאט ייראה כאילו אין שום טעם ואין לזה שום סיכוי. אבל בעומק, בדיוק הפוך, והוא מסיים בקולי קולות ובלב אמיץ מלא חיים אמת ואמונה. אמת ואמונה גדולה. אנחנו צריכים להחזיק במעוז נשמתה ונשמתה דאורייתא. זה מושג קבלי, לא ניכנס. ואין מעצור להשם להושיע, כי לעולם חסדו. נדמה לי שיש כאן שני ברורים למשפט סיכום. בן עוני ובנימין. בית אל ובית אל. בין בית אל הראשונה לבית אל השנייה עומד יעקב אבינו ומלמד אותנו שיעור. לא נגיע לבית אל השנייה אם נחכה שהקדוש ברוך הוא ייתן את זה לבד. ופילי פלו. והמלאך שרו של עשיו הוא הקליפה. והקליפה הזאת אומרת, לאן אתה רץ? הקדוש ברוך הוא כבר יברך אותך. הוא כבר יקרא לך ישראל. ויעקב אומר, שמעתי את ההצעות שלך, נעשה ונשמע. אתה תגיד פה עכשיו, אתה לא הקדוש ברוך הוא, אתה מלאך, ואני הרבה יותר ממך, כי אני מנצח אותך. ואתה גם למטה על הארץ עכשיו. ועכשיו אתה בתור נציג עשיו תצעק שהאום מאשר את זה שאנחנו יכולים להיכנס לארץ. אתה האום. ואתה בטח אומר לי, אז מה אתה צריך אום? אום שמום? שמעתי. אני צריך כדי להשתדל. ואז תבוא המהדורה השנייה. זה כל השיעור. המהדורה הראשונה היא המהלך. ופרצת ים וקדם. המהדורה השנייה בעזרת השם תהיה גדולה יותר מהמהלך. ופרצת יתפרץ לכל הארץ, לתן את הארץ, כדור הארץ יקבל את ופרצת. פרי ורבה. בדרך בין מהדורה א' למהדורה ב'. תתקן את מה שאתה חייב לתקן. תתאמץ. תשתדל. תיאבק כל הלילה ותצא פגוע בכף הירך. ותדרוש מהמלאך שהוא יאמר בעצמו את השם. אז תגיע אחרת לגמרי לבית אל. לפני שתגיע לבית אל, אל תשכח להקים בכניסה לבית אל את אלון בחוץ. איך כתוב שם באותה גמרא? שהילד כבר אין לו כוח בדרך, והוא אומר לאבא, אבא, מתי נגיע לעיר? ואבא אומר לו, כשתראה בית קברות, תדע שזאת הכניסה. ואחרי שתקים את אלון בחוץ, אתה תגיע לבית אל. ואחרי שהבנת את המהדורה הראשונה, את ההשתדלות שלך, ואת הכוח שלך ליצור את המהדורה השנייה. אתה תקבל את הצוואה של רחל, שתדבר גם היא על שתי המהדורות האלה. רק אם תקלוט מי זה בן או מי, תזכה להגיע לבנימין. והדברים האלה, שבכוונה מובאים כאן, לא רק מן הפרשה, ומדברי יעקב ואבותינו, אלא גם מדברי ימינו שלנו, שייכים למציאות, שייכים לקולות ולתביעות שנתבעים מאיתנו, למהדורה השנייה, או אני כבר לא יודע, החמישית או השישית, שאנחנו צריכים ליצור מתוך אמת ואמונה ועוצמה וידיעה, שבהשתדלות הגדולה של הנעשה עוד נוכל להפיח נשמה גדולה 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 מתוך כל הכאבים, מתוך כל הערבובים הרוחניים והמעשיים, מתוך הגוף הגדול הזה לעולם ולחיי עולם. ערב טוב ומבורך.